מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים. מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
הכל על חיסוני הקורונה. הבטיחות, היעילות, תופעות הלוואי והטכנולוגיה החדשנית. כל מה שצריך לדעת על החיסון הראשון שאושר נגד הנגיף הקטלני. ואת ארז גרתי מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, נתי גרינברג. איך החיסון עובד? החיסונים של החברות פייזר וביונטק ושל חברת מודרנה מכילים מולקולה בשם RNA, שבה מוצפנות הוראות ההפעלה לבניית חלבון נגיפי בשם ספייק, אותו חלבון שנותן לנגיף הקורונה את מראהו הקוצני, וגם מאפשר לו לחדור לתאים של בני אדם ולהדביק אותם. את ה-RNA מזריקים לשריר, הוא נכנס לתוך התאים שם, וגורם להם לייצר עותקים רבים של החלבון הנגיפי. בניגוד להדבקה בנגיף אמיתי, כאן התאים מייצרים חלבון אחד ולא את הנגיף כולו. תוך זמן לא רב, מערכת החיסון שלנו מזהה שמשהו לא קשורה. היא מגלה שהתאים שקלטו את החיסון מייצרים חלבון שהם לא אמורים לייצר, ולומדת את המבנה שלו. בבוא היום, כשהאדם המחוסן ייחשף לנגיף האמיתי, מערכת החיסון שלו תזהה אותו מיד ותפעל נגדו. כך, אנחנו מדלגים על תהליך למידה ארוך של שבועיים בערך מרגע ההדבקה, ומאפשרים לגופנו ללמוד את הנגיף בלי להתמודד באותה עת עם מתקפה אמיתית. מה ההבדל בין החיסון של פייזר למודרנה? שני החיסונים מבוססים על טכנולוגיה דומה, יעילותם דומה, והם ניתנים בשתי מנות. הפרש הזמנים בין מתן שתי המנות הוא 3 שבועות בחיסון של פייזר, ו4 שבועות בזה של מודרנה. ההבדל העיקרי בין החיסונים הוא באחסון שלהם. את החיסון של מודרנה הרבה יותר פשוט לאחסן ולהפיץ. את החיסון של פייזר צריך להחזיק בטמפרטורה של 70 מעלות צלזיוס מתחת לאפס, והחברה הודיעה שהיא פיתחה אריזות מיוחדות שמאפשרות לשמור את הטמפרטורה הזאת למשך 30 יום. כל עוד מקפידים למלא אותן בקרח יבש. אפשר לשמור את החיסון במקרר בטמפרטורות של 2 עד 8 מעלות צלזיוס למשך 5 ימים, ומחוץ למקרר במשך כשעתיים. החיסון גם דורש מיהול, כלומר הוספת תמיסת מלח, סלין, לפני השימוש. לעומת זאת, את החיסון של מודרנה אפשר לשמור בהקפאה רגילה של 20 מעלות צלזיוס מתחת לאפס, למשך 0.5 שנה לפחות. אפשר גם לשמור אותו במקרר למשך 30 יום, ובטמפרטורת החדר עד 12 שעות. הוא לא דורש מיהול לפני השימוש. האם החיסונים צפויים למגר את המגפה? סביר מאוד להניח שהחיסונים ימגרו בסופו של דבר את המגפה, אך אישור החיסון לא אומר שנחזור לשגרה בקרוב. לשם כך יידרשו לפחות כמה חודשים. המכשול הראשון שעומד בדרך לחזרה לשגרה הוא זמינות החיסונים. יעבור זמן עד שיהיו די חיסונים לכלל האוכלוסייה, בארץ ובעולם. בהתחלה החיסונים יעזרו להגן בעיקר על האנשים הפגיעים ביותר באוכלוסייה ועל עובדים חיוניים במערכת הבריאות. עד שיחוסן רוב הציבור, נאלץ להמשיך להתגונן מפני הנגיף בדרכים המוכרות, ריחוק פיזי ועטיית מסכות. עיכוב נוסף נובע מכך שדרוש זמן לכל מחוסן לפתח חסינות לנגיף. החיסון ניתן בשתי מנות שביניהן יש פער של קרוב לחודש. אחרי המנה השנייה יחלפו עוד כשבועיים לפני שנחשב מחוסנים. בנוסף, לא ידוע לכמה זמן החיסון מגן מפני המחלה. ייתכן שהחסינות תדעך עם הזמן, ויהיה צורך בזריקות דחף כדי לשמר את הזיכרון החיסוני של גופנו, ולוודא שנשאר מוגנים מפני הנגיף. כמוכן ידוע שהחיסון מגן ממחלה, אך לא ברור עדיין אם הוא מונע גם את עצם ההדבקה בנגיף, ולכן את האפשרות שהמחוסנים ידבקו, יישארו בריאים, אך יעבירו את מחולל המחלה לאחרים. כל עוד לא נדע במידה גבוהה של ודאות שהחיסון מונע הדבקה של בני אדם, גם מחוסנים יצטרכו להמשיך לנקוט צעדים כדי לוודא שלא ידבקו בנגיף וידביקו אחרים. עם זאת, סביר מאוד להניח שהחיסון אכן מונע הדבקה בנגיף, או לפחות מקטין את הסיכון להידבק בו. ניסויים שנעשו על חיות הראו שקופים שחוסנו היו עמידים בפני הדבקה בנגיף, ולכן גם לא יכלו להפיץ אותו הלאה. בכל מקרה, קשה להאמין שהחיסונים יחידו בעתיד הקרוב נגיף כה נפוץ, שהתפשט כבר בכל רחבי העולם. נראה שנגיף הקורונה SARS-CoV-2 כאן כדי להישאר, ושנצטרך להמשיך לחסן נגדו, כפי שאנו עושים עם נגיפים אחרים. איך יודעים שהחיסון יעיל? לפני שהחלו הניסויים בבני אדם, החיסון נבדק על חיות ובמיוחד על קופים, ונמצא שכאשר ניסו להדביק קופים מחוסנים בנגיף הקורונה, הם לא נדבקו. בשלב השני של הניסויים הקליניים בבני אדם, נבדקו מדדים שבוחנים את יעילות החיסון. רמות הנוגדנים בדם לאורך זמן, 4 חודשים נכון לעכשיו, היכולת של הנוגדנים שנוצרו בדמם של המחוסנים לנטרל את הנגיף בתנאי מעבדה ומדדים נוספים המעידים על זיכרון חיסוני. בנוסף, בשלב השלישי והמקיף ביותר של הניסויים, נערך מעקב אחר 44,000 בני אדם שקיבלו את החיסון האמיתי או את חיסון הדמה, פלצבו, שקיבלה קבוצת הביקורת. בהמשך איתרו את כל מי שחלו בקורונה אחרי קבלת הטיפול, ובדקו מי מהם קיבל איזה חיסון. נמצא כי הרוב המכריע של החולים היו מהקבוצה שקיבלה חיסון דמה. מכל הממצאים הללו עולה שהחיסון יעיל במניעת החלואה בקורונה. בחודשים הקרובים נראה אם הוא גם מונע נשאות של הנגיף. סביר מאוד להניח שכן. לכמה זמן הוא יעיל? היות שהניסוי בחיסון החל לפני חודשים ספורים בלבד, אי אפשר לדעת בדיוק כמה זמן הוא נשאר יעיל. עם זאת, ממצאי הניסויים שנעשו על בני אדם ובעלי חיים אחרים, מעלים שרמות הנוגדנים בדם נשארות גבוהות גם אחרי 4 חודשים ממתן החיסון. דבר שמעיד על תגובה חיסונית חזקה. קיים סיכוי שכעבור שנה נצטרך לקבל מנה נוספת, בדומה לחיסונים אחרים, אבל מוקדם מדי לדעת. איך יודעים שהחיסון בטוח? החיסון של פייזר ניתן ל-22,000 בני אדם בחודשים האחרונים, ולא נמצאו שום תופעות לוואי חמורות. האישור לחיסון ניתן חודשיים אחרי שמחצית ממשתתפי הניסוי הקליני קיבלו את מנת החיסון השנייה שלהם. די והותר זמן כדי לזהות תופעות לוואי חריגות. המעקב אחרי משתתפי הניסוי נמשך גם כעת, על מנת לוודא שלא יצוצו בהמשך תופעות לוואי בלתי צפויות. למי לא מומלץ לקבל את החיסון? החיסון של חברת פייזר אושר לשימוש מגיל 16 ומעלה. הוא לא מיועד כרגע לילדים צעירים יותר, מאחר שהניסוי לא כלל את קבוצת הגיל הזאת. כמו כן, אף על פי שלא ידוע על סיבה לחשוש ממתן החיסון לנשים הרות או מיניקות, הוא לא נבדק עדיין על הקבוצות הללו, ולכן ממליצים לא לחסן אותן עדיין. עקב שני מקרים של תגובות אלרגיות לחיסון בבריטניה, ממליצים כרגע לאנשים עם היסטוריה של תגובות אלרגיות חמורות, אנפילקסיס, להימנע מהחיסון, כאקט של זהירות מונעת. מהן תופעות הלוואי הידועות? תופעת הלוואי הנפוצה ביותר היא כאב במקום הזריקה, 84%. תופעות לוואי לא נדירות אחרות כוללות סחרחורות, 62%, כאבי ראש, 55%, צמרמורות, 38%, כאבי פרקים, 23%, וחום, 14%. הסיכון לתופעות לוואי חמורות יותר עומד על פחות מ0.5%, ולא תועדו במהלך הניסוי הענק בחיסון שום תופעות לוואי מסכנות חיים. רוב הנסיינים דיווחו על תופעות לוואי שנמשכו יום-יומיים לכל היותר, בעיקר אחרי קבלת מנת החיסון השנייה. תופעות הלוואי היו שכיחות פחות אצל אנשים מעל גיל 55. ותופעות לוואי נדירות או ארוכות טווח? ככל הידוע לנו, לא אמורות להיות תופעות כאלה, שכן נדיר מאוד שלחיסון יש תופעת לוואי מעבר לתקופה הקצרה שאחרי קבלתו. עם זאת, במדע משתדלים להניח כמה שפחות ולבדוק כמה שיותר. לפיכך הניסויים הקליניים נמשכים, והמתנדבים שקיבלו את החיסונים נשארים במעקב רציף אחרי כל תופעת לוואי או סיבוך שעלולים לצוץ. אז למה לא מחכים שנה או שנתיים כדי לדעת בוודאות? הסיבה פשוטה. המחיר יהיה הרבה יותר מדי גבוה. זה אומנם החיסון הראשון בטכנולוגיה הזאת שמאושר לשימוש, אך בניסויים קליניים שנערכו בשנים האחרונות בטכנולוגיית ה-RNA לא נמצאו תופעות לוואי ארוכות טווח שאמורות לעורר חשש. מעבר לכך, הנגיף עצמו גורם שלל סיבוכים קצרי טווח, ועכשיו מתחילים לראות גם סיבוכים ארוכי טווח שהוא מעורר, כך שנראה שהסיכון הפוטנציאלי שעלול להיות לחיסון הוא כעין וכאפס לעומת הסכנה הנשקפת מהמחלה עצמה. שמעתי שמועה מפחידה על החיסון. איך אפשר לדעת אם להאמין לה? בתקופה הקרובה, נראה בוודאי הרבה שמועות מסתובבות על החיסון ברשתות החברתיות, באפליקציות המסרים ובכלי התקשורת. חשוב קודם כל לא להילחץ. ככל שהשמועה קיצונית יותר, סביר יותר להניח שהיא חסרת בסיס. בדקו במקורות מהימנים, התייעצו עם אנשי רפואה מוסמכים, ובשום אופן אל תקבלו החלטה לכאן או לכאן על סמך מידע לא מאומת. וזכרו, אם ההזהרה החשובה באמת, תתקלו בה בהמון מקומות, כגון מהדורות החדשות, אתרי מדע, פרסומי משרד הבריאות ועוד, לא רק בהודעות עלומות בוואטסאפ. זה באמת עדיף על פני המחלה? כן, בהחלט. החיסון יעיל. יש לו תופעות לוואי מעטות, וגם אם יתברר שהזיכרון החיסוני שלו קצר יחסית, נוכל לקבל מנת דחף כעבור שנה. המחלה לעומת זאת עלולה להידרדר לדלקת ריאות, אשפוז ממושך בטיפול נמרץ ואפילו מוות, ולא רק של קשישים. לאחר מכן רבים מהחולים חשים חולשה וזקוקים לזמן רב כדי לחזור לעצמם. ואם לא די בזה, גם לא ברור עדיין אם הדבקה בנגיף מונעת הדבקה חוזרת. הנגיף צץ בעולם לפני כשנה, כך שאיננו יודעים עדיין מספיק על ההשפעות ארוכות הטווח שלו. ניסויים על עשרות אלפי בני אדם מראים שהחיסון עדיף בכל מדד על פני הדבקה בנגיף הפיראי. כשפיתחו את החיסון, לא עשו כל מיני קיצורי דרך? פיתוח של חיסון נמשך בדרך כלל כמה שנים. חלק ניכר מהזמן הזה מתבזבז על בירוקרטיה, גיוס משאבים, גיוס מתנדבים והמתנה לתור בגופי פיקוח כמו מנהל המזון והתרופות בארצות הברית, FDA, לבדיקת כל שלב ושלב בניסויים. כבר בתחילת המגפה, היה ברור שכדי לצאת ממנה נזדקק לחיסון. לכן הוחלט לקצץ כל מה שלא יפגע ביעילות ובבטיחות. ממשלות רבות, וארצות הברית בראשן, השקיעו מיליארדי דולרים בחברות שהראו פוטנציאל להגיע לחיסון בזמן סביר. בנוסף, חלק משלבי הניסויים נעשו בחפיפה קלה לשלב שקדם להם, בלי לחכות לסיומו. וכמובן, גיוס המתנדבים היה פשוט. אנשים עמדו בתור להצטרף לניסויים הקליניים. יתר על כן, אחד מהגורמים שנוטים לעכב ניסויים בחיסונים חדשים הוא הצורך לחכות עד שמספיק ממשתתפי הניסוי ידבקו במחלה, כדי שיהיה אפשר לבדוק כמה מהם קיבלו את החיסון וכמה היו בקבוצת הביקורת. היות שאנחנו נמצאים בעיצומה של מגפה שנגרמת בידי נגיף מדבק מאוד, הגיעו ליעד בתוך חודשים ספורים. הנושא היחיד שבו לקחו סיכון מסוים היה במתן אישור החירום. ניסוי קליני אמור להימשך כשנתיים על מנת לזהות תופעות לוואי ארוכות טווח. היות שלהמתנה כזאת יהיה מחיר גבוה מאוד בחיי אדם ובסבל, הוחלט להסתפק בהמתנה של חודשיים ממתן המנה השנייה למשתתפי הניסוי ועד להגשת החיסון לאישור חירום. הניסוי לא נגמר והמתנדבים עדיין מנותרים, אבל הוחלט לאשר כבר את מתן החיסון כדי להציל חיים. הסיכון אינו גבוה ובוודאי נופל בהרבה מהסכנות הכרוכות במחלה עצמה. שמעתי שהחיסון פוגע בפוריות של נשים, זה נכון? ממש לא. אין כל סיבה ביולוגית הגיונית לדבר כזה. החיסון גורם לגוף ליצור נוגדנים נגד חלק אחד קטן של נגיף הקורונה, והם מסוגלים לפגוע רק בו. זאת ועוד. הדבקה בנגיף עצמו גורמת למחלה, וכן ליצירת נוגדנים אצל הנדבקים. אילו היה בסיס כלשהו לשמועה, היינו רואים כבר פגיעה בפוריותן של נשים שחלו בקורונה. זה לא קרה כלל. מה בנוגע לחיסון הרוסי? החיסון ספוטניק 5, שפותח ברוסיה, עבר שני שלבים של הניסויים הקליניים, ואושר לשימוש ברוסיה בלי שעבר את השלב השלישי. כיום נערך גם השלב הזה בכמה מדינות ברחבי העולם. אבל עוד לא התפרסמו ממצאים ונבדקו בידי גורם בלתי תלוי, כך שקשה לדעת אם הוא בטוח ויעיל. החיסון עצמו מבוסס על מנגנון של וקטור נגיפי. כלומר, לקחו נגיף שאיננו מסוכן לבני אדם ושיבטו לתוכו את הוראות הבנייה של אחד החלבונים של נגיף הקורונה. הנגיף המהודס אמור להדביק תאים בגופם של המחוסנים ולגרום להם לייצר את החלבון. זוהי שיטה מוכרת שכבר אושרה לשימוש על בני אדם ונחשבת בטוחה. עם זאת, כל עוד החיסון לא עבר את שלושת שלבי הניסויים הקליניים, ותוצאותיו נבחנו בידי רשות בריאות אובייקטיבית, אין דרך לדעת אם הוא אכן בטוח ויעיל. והחיסון של המכון הביולוגי? החיסון של המכון הביולוגי החל לאחרונה את השלב הראשון של הניסויים הקליניים שנועד לבדוק את בטיחותו. מהצהרות אנשי המכון עולה שבקרוב יתחיל השלב השני שנועד לבחון את יעילותו. גם החיסון הזה מבוסס על נגיף שאינו מסוכן לבני אדם ומכיל את ההוראות לבניית אותו חלבון נגיפי. נצטרך להתעזר בסבלנות ולראות אם החיסון יעבור בהצלחה את הניסויים הקליניים. הכל על חיסוני הקורונה. מאת ארז גרטי. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית נתי גרינברג.